שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות.
הפודקאסט הכי טוב בישראל.
פרק מספר 125, התאריך היום שלישי לינואר 2024. בוקר טוב, יפתח פעם.
בוקר טובה, ואיך לא טעית ב-24, כל הכבוד.
ראית מה זה, כי זה ינואר וזה. ובוקר טוב גם לגד רביד.
בוקר טוב, יפתח, בוקר טוב, אבי.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
פרק שרצינו להקליט כבר הרבה זמן.
שנה בערך.
כן, לפני איזה שנה כבר התחלנו לדבר על הפרק הזה.
כן, יש כל מיני אנשים שהביאים ילדים בדרך, לא יודע מה הסיפור שלהם.
כן, שני מנחים שהביאו ילדים.
כן.
אחד יותר מהשני.
כל אחד לפי היכולת.
כן, אה? גד, אולי תציג את עצמך, שאני חושב שעצם ההצגה תהיה גם ישר סגווי לנושא.
טוב, אם אתה אומר, אז אני גד רביד, אני... נתחיל עם המשפחה, זה תמיד הכי חשוב, אז אני נשוי, אבא לשלושה ילדים, פז 23, נועם 21, אחרי צבא שניהם. ודני בת 16, בגיל ההתבגרות.
תירוף.
הוא ישן בלילה, יפתח.
אני ישן מצוין.
הוא ישן. לא, רגע, אם הם לא במילואים, אתה ישן.
כן, הוא אמר שהם השתחררו מהצבא.
כשהוא היה במילואים, אתה לא ישנת בלילה, בצורה שונה מאיתנו.
כן.
כן. אוקיי, גל, מגניב. ומה חוץ מהמשפחה? מה עוד?
חוץ מהמשפחה, וזאת הסיבה שהזמנתם אותי, אני יושב ראש ועד העובדים בסאפ, SAP, מי שעובד בסאפ אומר SAP, ובארץ אומרים סאפ, כשאתה אומר SAP אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר, אז אני יושב ראש ועד העובדים בסאפ, סאפ בישראל 1,000 עובדים, ברעננה, הבניין הגדול שאנשים מכירים שהם נוסעים על כביש 4,
כן.
ויושבים גם באזריאלי, ויש לנו גם משרדון קטן באזריאלי סרונה, סאפ היו, שזה אקסלרייטור לסטארט-אפים.
יפה, סאפ, אז ראש ועד עובדים, איזה תפקיד מוזר, משהו שלא שומע הרבה בהייטק, אה?
כן,
לגמרי.
האמת, אבל אולי לפני שאנחנו צוללים לוועדי עובדים, רק תספר קצת כמה זמן אתה בסאפ, מאיזה רקע אתה מגיע, רקע טכני, רקע...
אני מהנדס תעשייה וניהול במקצועי, אני בסאפ כבר 24 שנים, ספטמבר 99.
מה זה, לפני הגדול שלך?
לפני הגדול שלי, הברית של הגדול כבר היו רוחים סאפ.
ספטמבר, מה איזה שנה?
99.
לא, אבל הייתי... אני כבר הייתי...
בקטעיות.
לא יודע מה הייתי אז.
ספר יסודי.
לא, סיימתי יסודי. סיימתי יסודי.
99 זה ספטמבר 99 זה קטעיות.
כן, בדיוק סיימתי יסודי, נראה לי, או משהו כזה. יפה, איזה יופי, חיים שכאלה.
קצת לפני הבועה.
אוקיי.
התחלתי כמנהל פרויקטים, אני מוגדר Senior Solution Management, אני בעיקרון איש של מוצרים, מעולם לא כתבתי קוד, לא מעניין אותי קוד. אני מודה, מעניין אותי המוצרים, ולדבר עם הלקוחות, להביא פידבקים מה צריך, ושימשיכו לפתח את המוצר לפי הצרכים של הלקוח.
איך נהיית יושב ראש ועד עובדים?
זה פשוט, אני פשוט הקמתי את הוועד.
בוא נדבר, כן, על הקמת הוועד.
רגע, לפני הקמת הוועד, שווה להגיד, גד יושב פה, אתה יודע, עם צמידים וחולצות ועניינים, מתנדב במטה החטופים, זאת אומרת, רואים שאתה בן אדם אקטיביסט.
אני אקטיביסט חברתי, זה נכון.
ואני חושב שזה מאוד ברור לראות שאתה יודע, הכל מתחבר שאתה אומר שיזמת את הקמת ועד העובדים, זה מאוד, הכל נורא מתחבר. אז קודם כל כיף שאתה פה. בכלל כיף גם לראות שאתה מתנדב במטה של החטופים, זה בכלל מרגש. אז בואו נדבר, מה גרם לך פתאום להקים את הוועד, מה קרה?
אז ככה, ב-2014 הייתה התייעלות בסאפ, סאפ היא חברה אירופאית, חשוב לציין, היא במקור גרמנית,
גרמנית
היא רשומה באיחוד האירופי, אז זה סאפ SE, Society Europa, משהו כזה. ובניגוד לאמריקאיות, SAP לא מפטרת כל פעם שהתחזיות לא בדיוק קלו בול, חברה מאוד שמרנית, גרמנים, גם חסכנים. עכשיו במלחמה לא נתנו מענקים פסיכיים לעובדים כמו ב-NVIDIA ומקומות אחרים. מאוד חסכנים, גרמנים. מצד שני גם לא מפטרים. אבל ב-2014 היה ל-SAP מנכ״ל גרמני, אמריקאי, ביל, שהיום הוא המנכ״ל של ServiceNow.
אוקיי.
והוא החליט שהוא חותך 10% מכוח עבודה בכל העולם. ובסיפי תמיד יושבים, יש ניהול פרויקטים, גרמנים אלופים בניהול פרויקטים,
mm-hmm.
זה צבא גרמני כזה מאוד כן. גדול. ואז הייתה לנו מעבדה בצפון, בקרמיאל, מעבדה ציונית, מעסיקה אנשים מהמצפים בגליל שעובדים בהייטק, מביאה פרנסה לצפון. החליטו שסוגרים את המעבדה בצפון 50 עובדים, ועוד 30 עובדים ברעננה. מה שהיה מדהים, באותה תקופה אני רחבתי המון על אופניים, סיימתי...
רגע, סליחה, מתוך כמה?
אם פיתרו 80, אז היינו 800, 10%.
כאילו זה היה 10% מכל סניף.
כל סניף,
10%.
אני סיימתי רכיבה בבן שמן בבוקר, עוד לפני שדיברו עם העובדים, פורסם בקלקליסט שיש פיתורים ב-SAP, שזה סופר מביך. שקודם מספרים לתקשורת ולא מספרים לעובדים. ואז אני מגיע למשרד, אני ממש זוכר את זה, זה טלטל אותי, אני מגיע למשרד, דופק מקלחת במשרד ברעננה, נכנס למעלית, כולי ריחני ומאושר אחרי הרכיבה של הבוקר והמקלחת הנעימה. פתאום אני נכנס למעלית, אני רואה אנשים שאני מכיר שנים, ואני כולי מבסוט כזה, ופתאום אני קולט שהם כולם לבנים. ורק כשאני יוצא מהמעלית, אני מבין שהם הרגע היו בשיחה שהודיעו להם שנפרדים מהם.
וואי, איזה וואי. בסה.
תהליך שהתחיל ביום שני, הסתיים ביום רביעי. אנשים כן. שעבדו 20 שנה, אנשים עם המון ידע, פותרו. בהמשך השבוע יש אולנס עם המנכלית, שמודיעה, גם היא עצובה, אין לה מה לעשות. הגרמנים אמרו שצריך לפטר. שנפרדנו מ-80 עובדים, דרך אגב, היא נסעה לקרמיאל.
רגע, לא אמרת שהיה מנכ״ל?
לא, המנכ״ל הוא הגלובלי.
הגלובלי.
המנכ״לית הישראלית.
המנכ״לית הישראלית. היא לא מנכ״לית, היא מנג'ק דירקטור.
כן, כן, כן.
היא מנג'ק דירקטור ישראלית, היא פיתרה את ה-80 עובדים, התבאסה על זה מאוד.
כן, ברור.
אבל אין לה ברירה. ואז אחרי ההולנדס הזה עלינו לגג, אז היה לנו בניין גבוה ברנן, עלינו קומה 12 לגג, שוחחנו, אמרנו, וואלה, איזה בסה, מה עושים? ואז מישהו אמר, תשמע, החליפו את הדגל בראש הבניין של SAP בגרמניה, מדגל גרמני לדגל ארצות הברית. זאת אומרת שאנחנו פחות סוציאליסטים, הרבה יותר קפיטליסטים, זה יקרה כל כמה שנים. מה עושים? מקימים ועד. אני זרקתי כזה מקימים ועד, אז מישהו כזה סובב, אמר לי, אז תעשה את זה, אל תדבר. איכשהו אמר את זה, ירדתי במעלית קומה שמינית, עצרתי אצל מישהו שהיה המנהל שלי פעם, אמרתי לו, שהוא הפוך לגמרי מעני, אני פרא אדם, הוא איש מאוד רגוע ויותר חששן, אמרתי, אני צריך את הניגוד המושלם שלי שירגיע אותי, כי אני לא רואה בעיניים. עצרתי, אצלו אמרתי לו, יאללה, מקימים ועד. הוא ככה קצת נלחץ ממני, ואמר, יאללה, עושים את זה. ומשם זה
מה, אבל מה המטרה שראית לנגד העיניים?
כן, זאת אומרת, מה הסיבה שמקימים ועד?
המטרה היא מאוד פשוטה, והצלחנו לממש אותה גם. שפיתרו אצלנו 10% מהעובדים, ומהר מאוד גילו שפיתרו אנשים שצריך אותם, אז גייסו אותם מחדש במשכורות גבוהות יותר. והעבירו אנשים שגרו בצפת, כי הם עבדו בקרמל, אמרו להם, טוב, תבואו לעבוד ברעננה. אז אנשים המסכנים התחילו לנסוע מצפת לרעננה, אחרי שהם פותרו, פתאום גיסו אותם. ופותרו גם טלנטים, כי שקורפרט מפטר, הוא מפטר לפי פרויקטים.
כן, נכון.
הוא יכול לפטר מישהו שהשקיעו מיליונים, בוא נגזים, אבל השקיעו הרבה כסף בגיוס שלו, ופתאום אחרי שנתיים מפטרים אותו.
כן, כן.
אמרתי, דפוקים. באותו זמן, בגרמניה ובצרפת, ששם יש את שני הוועדים הכי משמעותיים ב-SAP, גם הצטמצמו, אבל איך הצטמצמו? נתנו תוכניות פרישה מרצון מדהימות, מצנחי זהב, ואמרו, סתם, צריך 100 איש שילכו, 100 מתנדבים. מי שרוצה הולך.
ובארץ לא.
בארץ פיתרו.
בארץ פיתרו וזהו.
בארץ פיתרו זרקו. ואז אמרתי, אני רוצה פעם הבאה, עוד פעם, תהיה התייעלות, זה בסדר שמתייעלים, אני עובד בהייטק.
אבל לפחות שיתייעלו בצורה...
שיתייעלו בצורה נעימה, אנושית, שיגידו מי שרוצה שילך. מי שרוצה שילך, שילך, הוא לא רוצה להיות פה. אז סבבה, אנחנו רוצים את מי שרוצה להיות פה.
האמריקאים, יש קטע, אני זוכר, יש לי איזה חבר של אבא שלי בארצות הברית, שגם כן עבד איזה חברה, איזה 15 שנה, פתאום יום אחד, הוא מגיע למשרד, אין, הארגז מחכה מחוץ לזה, המפתח לא עובד, שום דבר בעצם לא, פשוט לא עובד, והוא פשוט נשאר בחוץ, הוא אומר, אני לא הספקתי לקחת קונטקטים, שום דבר, כלום, זאת אומרת, אתה...
יש את הסצנות עם הארגז, מהסקיורטי.
הסצנות עם הארגז, וזה פשוט נורא נורא אמריקאי.
זה נורא אמריקאי, כן.
זה הכי אמריקאי.
כן, אז כאילו בארץ, כביכול שלא עושים אפילו את זה, זה בשביל האמריקאים אפילו סוציאליסטי.
כן.
רק פיתרו אותך, לא...
אנחנו לצערנו עם השנים נהיים הרבה יותר אמריקאים, אני לא אוהב את זה, אני בכלל חושב שאמריקאים טסתם נכון על ארצות הברית, פעם אחרונה שטסתי זה 2019 לחבר בניו יורק שעובד ב-EY ארצות הברית, מוביל לתחום הבלוקצ'יין, שם בחור מהמם, עבדתי ב-SAP, אז טסנו דרך מדריד, מדריד זה שדה תעופה מהמם,
כן.
ואז הלכת ב-JFK, זה שכלה של השכלה.
כן,
אמריקה זה אימפריה בדעיכה. הם פשוט זווה, ואירופה, מה לעשות? האיחוד האירופי יותר מרשים, מבחינת יחסי עבודה, אני מעדיף את האירופאים על הגרמנים.
בסדר גמור.
השיטה הזאת עם הקרטונים, שזה, זה נורא בעיניי.
כן, כן, זה ממש. נראה.
בייחוד, ואתה עובד בקורפרייט, אבי, אחי אני אוהב שעולים המנכלים באירועים, אנחנו משפחה וזה, תגיד לי שיהיה מצב קשה בבית, אתה תפטר את התאומים, תגיד להם פוטרתם כי אנחנו משפחה, אבל אני לא צריך.
אני יכול להיכנס הרבה לאמזון, המנכ״ל לא אומר אנחנו משפחה.
לא, 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 גם אצלנו זה... המילה משפחה היא מילה שלא משתמשים בה פה. אנחנו לא משפחה, אנחנו צוות, זה סיפור אחר.
כן, היום כבר הרבה חברות נראה לי נמנעות מלהשתמש במשפט
הזה. דרך אגב, אבל אמזון עכשיו ב-23, שגם הייתה התייעלות מאוד גדולה בהרבה מקומות, אז יש לי חבר טוב באמזון, שאלתי אותו כמה מפטרים, הוא לא יודע כלום. ואז אחרי כמה זמן, אני אומר לו, פיתרו? אז קודם כל, כשאומרים שהולכים לפטר, כולם חוששים, יגיע אליי, לא יגיע אליי. חוץ מהצעירים שבאמת בטוחים שהם מרעננים ולעולם חוסן,
נכון.
הם שוכחים שגם הם מתבגרים ולא לעולם חוסן. מתישהו, אם הם לא סופר טלנט, גם להם זה ייגמר, אבל כן, בגיל 25 הם עסוקים בלהתנפל אליי בקבוצות שלכם ובצרות בהייטק, ולהגיד, אה, אתה מושחת, אתה זה, למרות שלא מכירים אותי.
אז בוא, אז באמת, בוא נדבר על זה. למה עבודה מאורגנת זה דבר שהוא כל כך מוקצה בהייטק?
עבודה מאורגנת זה בעצם שיש ועד?
כן.
אוקיי.
אולי כן, אולי בוא תסביר, דיברנו על ועד, בוא תסביר בכמה מילים מה המשמעות של ועד כזה, ואז בוא נדבר על למה זה כל כך מוקצה בהייטק.
אוקיי. קודם כל, זה, בוא נתחיל דווקא מהשאלה האחרונה. זה מוקצה בישראל, וגם אני גדלתי בבית של אבי זכרונו לברכה, היה איש המפלגה הליברלית, אוי ואבוי, אני הרבה יותר שמאל
בימינו. זאת אומרת, פוליטי. אתה אומר זה...
אבא שלי שנה את הפנקס האדום, שנה עבודה מאורגנת, שנה ועדי עובדים. אבא שלו בזמנו לא מצא עבודה, כי לא הסכים שיהיה לו את הפנקס האדום. זה דוקטורים שעלו מפולין לישראל, הקימו את המדינה, היו חלוצים, הפסידו מקומות עבודה, כי הם היו נגד הפנקס האדום. למרות שהוא היה אשכנזי, אבא שלי הוא שנה את כל האשכנזים ממפאי וכל המפלגות האלה, שדאגו רק לעצמם והקימו מדינה. אבל היו הרבה...
זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו עוד שורשים מתקופת מפאי שנתפס כמשהו מושחת.
לגמרי.
עבודה, עבודה מסודרת, מאורגנת. כן. כן.
נכון.
כן. כן.
כן. דרך אגב, יש הרבה עובדים שהגיעו מברית המועצות בהייטק, אז הם שאתם מקים ועד, רובם באופן אוטומטי נגד, בדיוק בגלל מה שאמרת, יפתח. כל הקומוניזם וזה, הם משייכים את זה לזה. כן. רק בהמשך הם מבינים שזה לא דומה בשום צורה, זה השיוך האוטומטי שלהם. עוד פעם, אדום, אני באופן אישי גם אוהב אדום, סתם כי הייתי צנחן, אני איש אוהב צבע אדום, אז מאז הצנחנים זה מתחבר לי האדום, עכשיו זה התחבר לי גם עם הסוציאליזם, שזה הדגל האדום. אבל מזה זה מתחיל וזה ממשיך מכל הוועדים הוותיקים, שנכון, הוציאו לנו שם רע, ועדים של נמל אשדוד וחברת חשמל.
בדיוק, אתה חושב על ועדים, אתה חושב על הוועדים
השלטר,
האלה.
ועדי השלטר, שהוא מאוד כוחניים,
yep.
ועשו מה בראש שלהם, ועשו מה בראש שלהם, ודרך אגב, בימינו, הם כולם פחות או יותר לא קיימים. הם קיימים, אבל הם כבר לא מה שהם היו פעם. אבל השם הרע נשאר.
כן.
ונכון.
אז מה, אז מה, אז תסביר לנו בדיוק מה המהות
של... מה זה אנחנו? כן. אז קודם כל בארץ, שזה מזעזע בעיניי, אבל אם יום אחד אני אהיה מחוקק, אני אעבוד לשנות את זה. בישראל, כדי להקים ועד, אתה צריך ששליש מהעובדים יחתמו לארגון העובדים שאליו אתה שייך.
אפילו לא רוב.
נכון, אפילו לא רוב. שליש, זה החוק.
כן.
עם רוב אין לך סיכוי. זה לא יקרה.
אוקיי.
כשרצו לשנות את החקיקה שיהיה רוב, זה אומר לגמור את העבודה המאורגנת. כי גם להגיע לשליש זה אתגר מאוד גדול, ותחשוב, בעצם זה שאתה צריך להחתים שליש, זה בהגדרה מלחמה. החוק הגדיר מלחמה.
למה זה בהגדרה מלחמה?
כי בגרמניה בשביל להקים ועד, עוד פעם, אני לא... בגרמניה בשביל להקים ועד, ב-SAP בגרמניה הוקם ועד ב-2006, הנה, שלושתנו פה בחדר, שלושתנו עובדי SAP, צריך ועד, יש בחירות לבד.
אוקיי.
זה לא מלחמה. בישראל אני צריך להחתים שליש, בזמן שאני מנסה להגיע לשליש, המעסיק מנסה שאני לא אגיע לשליש.
רגע, אבל אתה אומר, כאילו, בגרמניה זה שלושה אנשים מקימים ועד,
רגע, שנייה,
שאולי לא
חלק,
מייצג...
אבל בואו, אבל זה החלק הטכני, סליחה, אני רוצה לדלג על זה רגע,
יאללה.
כי אני חושב שנורא מעניין להבין, אוקיי, סבא, קשה להקים ועד, מקים ועד, הקמנו ועד, מה המהות של הוועד, מה אפשר, מה עכשיו הארגון יכול לעשות,
מה לא הפוקציית לעשות? מטרה שלכם?
כן, מה, איך זה מגביל את הארגון או משפר את הארגון? מה היתרונות, מה החסרונות?
אז אוקיי, אז שמקימים ועד בישראל, אחרי שעברנו כל העניינים הבירוקרטיים, שהם מורכבים ומעניינים, אז המטרה היא לחתום הסכם קיבוצי ראשון. הסכם קיבוצי ראשון לי לקח 27 חודשים, הייתי במשא ומתן, הסכם קיבוצי ראשון. ועד היום שואלים אותי מה המשמעות של ההסכם, אז קודם כל, מעבר לפרטים של מה שכתוב שם, זה שיש הסכם קיבוצי ויש ועד. ברגע שיש ועד, וככה הצלחנו לשכנע את העובדים ב-SAP, תוך יומיים 40% מהעובדים חתמו, היום אני כבר עומד על קרוב ל-60% מהעובדים שחתומים. פתאום סופרים את העובדים. עוד פעם, כל החברות ההייטק הן נורא נחמדות, הביקוש גדול מההיצע בדרך כלל, לא עכשיו. אז כולם עסוקים בלפנק את העובדים, אבל מפנקים אותם שנח, ופתאום יש איזה שינוי, עושים שינויים חד צדדיים בלי לספור את העובדים. ולעובדים ב-SAP הפריע שלא סופרים אותם.
אתן דוגמה.
אני אתן דוגמה של, למשל, להעיר אותי, אפילו ראיתי שחשבתי עליה, שדיברנו על הפרק. לנו, כמו כולם, יש רכבי ליסינג שיורד מהברוטו, ואז גם יש את הזקיפה למס. כן, כן. הכל אותו דבר דרך אגב, זה שיש הסכם קיבוצי בוועד, הכל המשיך להתנהל אותו דבר.
אני שואל עדיין על הרכבי ליסינג, כי פעם זה היה נורא נהוג בהייטק, והיום זה כבר לא
כל כך. אני למשל בלי רכב ליסינג, אני חזרתי אותו כי זה מאוד לא כלכלי. בקיצר, זה, נהיה ממוקד, יפתח ממקד אותי.
אני אוהב את זה,
אני אוהב את זה. מתמקד אותי, זה חשוב. בקיצור, 2009 מחליטה הנהלה באופן חד צדדי, שהיא משנה את הסכם הליסינג, הם קראו לזה עוגנות, נסועה, כל אחד משלם לפי קילומטרז שהוא נוסע. וכבישי אגרה על חשבון העובד. בעיה שלך אם אתה גר במקום שאתה צריך כביש אגרה. מצד שני חייבים, זה היה 2009, חייבים להגיע למשרד כל יום. אז אני גר רחוק, אני באופן אישי גר רחוק, ליד מודיעין, אני כל יום עולה על כביש אגרה, ואני בהגדרה נוסע רחוק. אז גם מחייבים אותי לצרוך את המוצר של לנסוע הרבה קילומטרים, אבל גם תשלם עליו.
כן.
וקראו לזה הוגנות, כי הפרד ומשול זה הדרך הכי טובה לשלוט בציבור.
כן.
מי שגר קרוב שמח, מי שגר רחוק סובל, ודרך אגב, גם אלה שגרו קרוב לא מאוד סמכו, כי אלה שגרו בתל מונד מעבר לכביש, להם הוזל ב-100 שקל, ולהתייקר ב-1,500 שקל. ומה שאמרו לי, אני לא מבין, למה לך מתקרב ב-1500? אם לי היה מוזל ב-1500, סבבה, שידפקו אותך. אבל זה לא באמת הוגנות, זה חיסכון, ו-SAP אמרה, אנחנו קוסט ניוטרל, אנחנו לא שמים שקל על הרכב שלכם.
אז מה בעצם קורה כשיש ועד בסיטואציה כזאת?
אז זה עבר, ודרך אגב, אז הסמנכ"ל תפעול ב-SAP, בחור בגילי, חבר ילדות שלי מבליך ברמת גן, למדנו ביחד, הסתובבנו על קטנועים, הלכתי אליו, אמרתי לו, אחי, זה לא פייר, אחי, זה לא פייר, ובאיזשהו שלב הוא נמאס, הוא אמר, אני פה ה-VP, אתה רק עובד, סע, החלטנו. ועוד בא ה-MD בזמנו, והם עשו סשן לעובדים, והם אומרים, הקוטג' אצלכם בפריפריה יותר זול מהקוטג' ברעננה.
לא, בסדר, הבנתי, זאת אומרת...
שזה לא נכון דרך אגב, כי אצלנו יש פחות תחרות.
אוקיי, בקיצור, אז זה מה שהחליטו.
אם היה עבד אז, אז לא היה עבד. הם עשו את זה, זה לא היה קורה.
אז מה
זה? הם היו צריכים, תשמע, אולי זה כן היה קורה, אבל הם היו צריכים לדבר עם העובדים.
זהו, אז אני מנסה להבין. אז מה זה, באיזה החלטות צריך חברה לדבר עם הוועד כשקורים דברים?
אז קודם כל, אנחנו בימינו ועד משמעותי ויחסית חזק, ויש הסכם קיבוצי. והסכם קיבוצי יש בו שני פרקים מרכזיים, ארגוני וכלכלי. אנחנו, לפי השאלות גם ששאלו, אין לנו שום נושא של טבלאות שכר, אין טבלאות שכר אצלנו בהסכם קיבוצי. שקמנו את הוועד, מעולם לא דיברנו על שכר. SAP כל שנה באופן אוטומטי מעבירה בין 2.5% ל-3% העלאת שכר לכולם, והמנהלים משחקים עם זה לפי ביצועים. הדבר היחידי שהכנסנו בהסכם הקיבוצי שקשור לשכר, זה 1% העלאה מתוך ה-3% לכולם. כי לחברות ההייטק יש נטייה לייבש את המבוגרים יותר, ששנים לא נותנים להם העלאת שכר, כולם מקבלים 1%, ומעבר לזה תשחקו.
פעם בשנה.
פעם בשנה. מעבר לזה, עוד פעם, זה מה שמגיע פעם בשנה. מעבר לזה, יש את האוף-סייקלים, שלטלנט אתה יכול לתת גם 20% בעל לך.
אבל אז חברה לא יכולה לעבור ולהגיד, טוב, השנה לא נותנת 1% עלה.
אז דרך אגב, זה מופיע בהסכם, והייתה שנה לא מזמן שהיה מצב כלכלי קשוח בעולם, SAP העבירה 1%, כי לא הייתה לה ברירה, כי זה מופיע בהסכם הקיבוצי.
זאת אומרת, אז אין לה ברירה, היא חייבת בעצם לשלם את הסכום הזה.
SAP הגלובלית חייבת לשלם את הסכום הזה, וזה כל העובדים בישראל שמחים.
זה לא לפעמים יוצר, אבל מצבים של איזשהו תגובת נגד, לדוגמה, אנחנו חייבים לעלות ככה וככה, אז התגובת נגד זה, אוקיי, אז אנחנו נפטר, כדי שנוכל לעלות למי שנשאר את השכר בכך וכך אחוזים, אז נפטר אנשים אחרים.
כן, כי אין כסף, מאיפה נביא את הכסף?
כן, צריך להביא את הכסף מאיפה.
אז קודם כל, אני לשמחתי נמצא בחברה SAP, חברה של 150 מיליארד דולר פלוס מינוס, לא בדקתי לאחרונה, כסף לא חסר אצלנו, זה באמת משחטת גרמנית עצומה, שהוקמה בשנת 72, החברה בת 50.
אתה אומר אצלכם זה פשוט עניין בכלל של ממש האם זה הולך לבעלי המניות, או האם זה הולך לעובדים.
או אם זה הולך לסייטים אחרים. כלומר, מה שאני הבנתי ב-2014, שבלי ועד ב-SAP אתה בשר תותחים. עושים איתך מה שרוצים.
כן.
ואתה רוצה להיות כמו הגרמנים, הצרפתים ושאר מדינות אירופה.
אני מבין.
דרך אגב, הדבר המרשים ב-SAP, שברגע שהיא עברה מ-SAP-AG, חברה בעם בגרמניה, לחברה בעם באיחוד, SAP-SE, וזה אחד הרעיונות שניתה לי בראש, נשלח מייל לכל העובדים שעל פי חוקי האיחוד האירופי, SAP, כדי לעשות את הטרנספורמציה הזאת, צריכה להקים ועד אירופאי שמייצג את כל העובדים על אדמת אירופה. יש ב-SAP ועד של 30 אנשים שמייצגים את כל העובדים אירופה.
זה מאוד מעניין, אבל אני חייב למקד. אוקיי, כי אני חושב שעוד פעם, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו שואלים את עצמם, עדיין מתכנתים, ככה הם חושבים. הם נוסעים להבין, אוקיי, מה הפונקציה של ועד עושה? מתי צריך להתייעץ איתה? כל החלטה אני צריך להתייעץ עם הוועד? ומה זה אומר להתייעץ עם הוועד? יש מישהו שהוא בוועד או כמה אנשים, ואז יש החלטה שאני נגיד מחליט שאני רוצה, כמו שאמרת, לשנות משהו בתנאי העובדים. אז מה זה אומר להגיע לוועד? אני בא לוועד ומה אני אומר? מי אומר להם את זה? בואו, תן לנו את
אוקיי.
איך זה עובד התהליך.
פרקטיקה. אז אנחנו 9 חברי ועד, אני יושב ראש, יש עוד 8 חברי ועד. כל מה שמשפיע על תנאי עבודה, על העובדים, צריך לדבר עם הוועד. לנו יש פגישה שבועית עם ה-HRD, הישראלית, וכל דבר שמשפיע על העובדים, צריך לדבר איתנו.
ואז מדברים איתכם,
בצורה חד
מדברים צדדית. איתכם, ואז מה קורה? מה הסמכות שלכם?
עוד פעם, לפי ההסכם, בכלל, עבודה עם ועדים...
ההסכם הזה שאתם מדבר עוד פעם, אתה אומר הרבה פעמים הסכם קיבוצי. מי חותמים אותו? חותמים אותו רק העובדים? חותמים
לא,
אותו
לא.
עם החברה עצמה?
הוועד חותם אותו מול החברה וההסתדרות. למעשה, חוקית זה ההסתדרות מול החברה, אבל מי שעושה את המסע המתן זה אנחנו הוועד. יור איגוד הסלולר, האינטרנט וההייטק בהסתדרות, יקי חלוץ, יהיו חותם בשם ארגון העובדים. אנחנו אורגן של ארגון העובדים, וזה הסכם קיבוצי שנחתם כל 3 שנים. כל 3 שנים יש הסכם חדש שמשפר את התנאים לעובדים.
הבנתי. ושם אבל מה ה-leverage של העובדים, המסע ומתן? הרי האם המעסיק, למה הוא חייב להסכים בהסכם הקיבוצי? הרי יכול להגיד, אוקיי, יש ועד, אתם רוצים הסכם קיבוצי, רוצים שנתייעץ אתכם על הדבר הזה והזה והזה, ורוצים העלאה כל שנה של 1%? לא רוצה. מה קורה אז?
אז עוד פעם, זה יפה, כי זה באמת, כשאתה מקים ועד, אתה למעשה, המעסיק חייב לשבת איתך למסע ומתן בתום לב, הוא לא חייב אפילו לחתום על ההסכם. והכל זה סיטואציות שאתה יוצר יש מאין. ובסופו של דבר, המעסיק בא לדבר, אלא המעסיק, בדיוק כמו כל מעסיק שאין לו ועד, רוצה שהעובדים יהיו מרוצים. פה רק יש גם ישות חוקית שהוא חייב לדבר איתה.
הבנתי.
והישות החוקית, דרך אגב, אני מעולם לא פתחתי סכסוך עבודה ולא שבתתי ולא כלום, כי אני מהר מאוד הבנתי, אני עובד ב-SAP. SAP, ההנהלה בגרמניה, אומרים, אנחנו מרצדס של עולם התוכנה. אף אחד לא יפגע בשמנו הטוב. אז אם אני לא מסתדר עם ההנהלה הישראלית, ובדרך כלל אני לא מסתדר עם ההנהלה הישראלית, בוא נשים את זה על השולחן, אז אני מהר מאוד מגיע ל-L1ים או ל-Board Members, ואומר להם, תשמעו, אנחנו צריכים ככה וככה, ואז הם אומרים, אוקיי, כי מסע ומתן גרמני זה מסע ומתן של win-win. מפגש אינטרסים, איך אתם תהיו אפי, וגם אנחנו נהיה אפי. מאוד שונה מסע ומתן ישראלי, שזה win-win.
אז בעצם מה שאתה אומר, עוד פעם, זאת אומרת, גם שאתה מקים ועד, ואתה הולך לעשות הסכם עכשיו עם ה... אתם חייבים לדבר איתך בתום לב, לא לעשות שום דבר רע, ואתה אומר, אבל עקרונית, הם יכולים לא להסכים לשום דבר, עקרונית, כל עוד זה בתום לב, הם יכולים לא להסכים לשום דבר. אבל אתה אומר, בגלל שכבר יש נציגות, ויש איזשהו הלך רוח, ויש כנראה גם איזשהו שם לסיפור הזה, כי ידעו מה יצא מהמסע ומתן, ויצאת בסדר, לא יצאת בסדר, אנחנו בעצם מייצרים כל מיני הסכמים, שבעצם לטובת העובדים, שהמעסיק מסכים אליהם, וזה נחתם כל פעם, פעם בשלוש שנים.
בדיוק.
ואז תחת ההסכם הקיבוצי בעצם, נוסדים העקרונות,
הוא הבין מהר. יפה, אתה מסביר לי.
בחור חכם.
אני מנסה להסביר. נוסדים העקרונות שבעצם בהם אני חייב להתייעץ עם הוועד, ואפילו מה הדינמיקה שבה אני מתייעץ עם הוועד. אוקיי, עכשיו זה הרבה יותר ברור.
אני אתן רגע דוגמה טובה. למשל, הסיבה שבגללה הקמתי את הוועד זה הפרישה מרצון. 2019, אחרי ששנים אנשים אומרים, מה צריך את הוועד? כאילו, אנשים אצלנו.
שוכחים.
שוכחים, לא צריך, לא צריך. ואז מגיע 2019, קוראים למנכ״לית הגרמנים, 114 איש הולכים הביתה, התייעלות. הגרמנים בימינו מתייעלים כל חמש שנים, כי כל חמש שנים ההוצאות של הפרישה מוכרות להם כהוצאות למס בגרמניה. אז כל חמש שנים יש התייעלות. 2019, אומרים לה 114 איש הולכים הביתה, זה ההישג הכי גדול, שיהיה לי נוח להסביר להייטקיסטים למה הם כן רוצים ועד, למרות שהם עסוקים בלסנוע, שיפסיקו לסנוע, שיתחילו לאהוב, אני לא עסוק בסינה. 114 שהולכים הביתה, באה המנכ״לית, אומרת, מה אני יכולה לעשות? מה אתם יכולים לעשות? הולכים כל ה-VPs, ועד לא יצליח כלום. כלום הוא לא יצליח. ואנחנו אומרים, רגע, הסתן משהו, צריך לעשות מסע ומתן. מתחילים עם ההנהלה הישראלית, רואים שההנהלה הישראלית, היא צריכה לפטר 114 איש. מהר מאוד אני מדבר עם, אנחנו מדברים צוות מסע ומתן מהוועד עם L1ים, שמדווחים לבורד.
כן.
איטלקי וגרמניה.
L1ים זה מין לבל מאוד גבוה.
L1ים זה מי שמדווח לבורד.
אני מבין.
זה דרגה אחת מתחת לבורד.
אני מבין. זה כאילו מאוד מאוד בכירים בחברה.
הכי בכירים שיש, פרט לבורד, ו-SAP פחות מדברים עם הבורד, למרות שבימינו אני מתכתב עם חברי בורד חופשי. הם מאוד מכבדים, דרך אגב, ב-SAP לבד קוראים סושיאל פרטנר, ועם סושיאל פרטנר יש סושיאל דיאלוג. מדברים, אנחנו שום דבר שלילי.
יפה.
התפיסה השלילית היא מאוד ישראלית. קיצור, נכנסים למסע ומתן שלושה חודשים מול האירופאים. מול הישראלים, אבל יש לנו כל פעם סאונדינג בורד עם האירופאים.
כן.
ומהר מאוד מסכימים שבמקום 114, אפשר שרק 46 ילכו, וגם 46 זה לא אף אחד שהנהלה בוחרת. זה מי שמתנדב, לוקח תוכנית פרישה מדהימה, מצנחי זהב והולך הביתה, כן אמרנו למעסיק, אתה יכול להטיל וטו על מי שאתה צריך מבחינת צרכים עסקיים.
כן.
התוכנית הייתה כל כך טובה, ש-96 אנשים התנדבו, 46 הלכו הביתה בתנאים מצוינים, הוצאנו על זה סרט שרץ ביוטיוב, ובעצם ב-SAP השיח השתנה, אם אתם עובדים בחברות הייטק, כשאנשים לעתים חוששים מתי היו פיתורים, אני נותנים לי מרפקים קטנים ליד המכונת קפה, ואומרים, גד, אני הייתי באלה שלא ישרו להם. מתי יש עוד פעם התייעלות שאני אוכל לפרוש?
אז על זה רציתי לדבר איתך, כי אני חושב שזה מוביל אותנו לבעיות שחוששים מהם בוועדים. אני שומע את מה שאתה מספר, ואני שומע דבר כזה. התייעלות כזאת, יש זמן, עם כל הכבוד, לפטר אנשים שהם פחות טובים. בתנאים טובים, לתת להם מצנח זהב, אבל הם פחות מרימים את הרמה של החברה, אולי הם מורידים את הרמה של החברה, זה הזמן לפטר אותם. אתה בא ואומר, עכשיו לא עבד, רוצה רק אנשים מרצון, אולי יש וטו של ההנהלה על מישהו שחייבים אותו. מה שאני שומע פה זה, ילכו אנשים שאנחנו רוצים בארגון, וישארו האנשים שמורידים את הרמה של הארגון. כי אם הארגון היה בוחר 114 איש, אם זה היה הנהלה בוחרת, הם היו כנראה בוחרים את האנשים שהם הכי פחות פרפורמרים. במקום זה אתה בא ואומר, אז, ומי ירצה? אני כאילו אומר, וואלה, אני בתור פרפורמר, נגיד אני 7 שנים בסאפ, אני מניח שזה, המצלח זהב הוא מחובר לווטק שלי בדרך כלל, אז וואלה, 7 שנים, אני כנראה אקבל עכשיו, לא יודע, whatever, שנה מסכורת או חצי שנה.
שנים אתה קבל 12 מסכורת פלוס מינוס.
12 מסכורת, שנה מסכורת. אני יכול שנה לשבת בבית ולא לעבוד. כנראה אני אלך לעבוד בזמן הזה, יהיה לי שתי מסכורות, וואלה, אחלה כסף, ואם אני אחד מהפרפורמרים, אני כנראה אמצא עבודה. אז אתם כאילו, וזה לדעתי, פה נכנסות הטענות כלפי הוועדים, שזה מוריד את הרמה. כי בעצם פה עוזבים אנשים טובים, אנחנו נדבר גם אם יש נושאים של קביעות, של שכר לפי ותק, זה גם דברים שמעניינים אותי, אבל זה לדעתי
אני עושה עם הראש ולא רואים אותי, אבל אני אענה, כן. כי זו שאלה מצוינת.
כן.
ואני מוחק אותה לגמרי, ואני אסביר לך. למשל, עכשיו שיהיו פיתורים אצלכם באמזון, אני יודע איך פיתרו. פיתרו פרויקטים שלא מעניינים.
לא, אז היה גם פיתורים של פרויקטים.
אוקיי, אבל בעיקר
ש... גם פיתורים של שנה להחליט, וזה הלך לפי...
אז אצלנו לפחות ב-SAP, אני עוד פעם, אני 24 שנים ב-SAP, פחות מכיר חברות אחרות, אבל כן, אני בגדול כן יודע איך הקורפרייט עובדים, כי יש לי חברים שנמצאים בכל החברות האחרות. קורפרייט, ובטח גרמני, הוא לא יורד לרמה פרסונלית. פיתורים על בסיס ביצועים אפשר לעשות תמיד, דרך אגב, לפי הסכם הקיבוצי שלנו, ואם זה באמת על בסיס ביצועים, אנחנו אף פעם לא נפריע. 9 שנים האחרונות פותרו אנשים על בסיס ביצועים, אנחנו אפילו מעודדים את המנהלים, תפטרו אנשים על בסיס ביצועים. אני לא רוצה שהחברה תהיה בינונית, אני בשוק תחרותי, אני לא חברת חשמל.
לא, דווקא הזדמנות בפיתורים בחברות קורפורייט, כשיש מצנח זף, אתה אומר, וואלה, זה win-win, גם פיתרתי מישהו שהוא לא פרפורמה
וגם... SAP, בהתייעלות, לא מפטרת על פי ביצועים.
אוקיי.
היא אומרת, הפרויקט הזה לא מעניין אותי, הפרויקט הזה, הסייט בקרמיאל, מיקרוסייט לא מעניין אותי, יכול להיות שיש שם טופ טלנט, הם מפטרים אותם.
כן, הבנתי, אוקיי.
אז זה אף פעם לא נכון, הם לא מפטרים על פי ביצועים, גם עכשיו ב-23 שהתחיל מסע ומתן על פיתורים, זה לא היה על בסיס ביצועים, הם החליטו בגוף המחירות שלנו, שתפקידים מסוימים הם לא צריכים והם מפטרים אותם, יכול להיות שזה עובד מצוין. פשוט המוצר שהוא מוכר, מסכן, סגרו אותו לפני חודשיים, באמת קרה.
מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר, כאילו אתה בסך הכל נותן איזשהו פושבק ואומר, תעשו טיפה יותר מאמץ, תחשבו טיפה יותר טוב. אין בעיה, יכול שאתם רוצים לפטר, או לסגור את הפרויקט הזה. אבל תעשו מאמץ לקחת דווקא את הטלנט שיש שם, ולהעביר אותו למקום אחר שכן צריך אותו, ואולי דווקא כן לפטר אנשים שהם low performance, לעומת לפטר לפי הפרויקט עצמו.
אז עוד פעם, אני אומר low performance, אפשר תמיד...
כן, אני אומר, זה...
אפשר תמיד לפטר בלי קשר להתייעלות.
אני מבין.
יש שלושה סוגי פיתורים בהסכם קיבוצי, זה אחד הדברים שמוגדרים הכי קשיח. פיתורי משמעת, שזה מעולם לא קרה, דברים קשוחים.
ברור, ברור, כן.
פיתורים על בסיס ביצועים, שיש תהליך מובנה, אבל תמיד אפשר לפטר, באמת, תמיד. אנחנו לא נפריע, והטענה שוועד גורם לבינוניות, טענה שלא קיימת בעולמנו, לא אצלנו, באמת. מי שגורם לבינוניות זה מנהל עצלן שלא מוכן להיכנס לתהליך של לפטר עובד. ויכול לפטר עובד. זה ייקח לו קצת יותר זמן, אני מודה, אבל כל עובד יכול, אפשר לפטר אותו. התייעלות זה תהליך אחר לגמרי ב-SAP, ואני אומר לך, אחד הדברים שהדליקו אותי ב-2014, שסגרו את קרמיאל, פיתרו שם את אחד התותחים הכי גדולים שהכיר את המוצר, טופ טלנט, איך אתם מפטרים כזה בן אדם? יודע מה, בארצות הברית שאין ועדים, יש לנו מוצר, אחד המוצרים של SAP קוראים לו HANA, זה הדאטה בייס ש-SAP פיתחה, פיתרו בארצות הברית, כי שם אין עם מי לדבר, את שני התותחי HANA הכי גדולים. שמכירים, אחרי שפיתרו אותם, פתאום אמרו, what the fuck, צריך אותם חזרה, גייסו אותם חזרה בשכר הרבה יותר גבוה. תגידו, רבותי, יש פה מנהלים, תעשו את העבודה שלכם, תבינו את מי אתם מפטרים, פה בארץ זה לא יקרה, כי אני אגיד, בוא, בוא, רגע, נראה לכם הגיוני שאתם מפטרים את האיש הזה? ואנחנו כולנו יודעים שהוא איש הכי תותח בבניין. תודה שהזכרת לנו. כי בסוף, את זה אני אגיד, וזה לא שחצני, בסוף אתה מגלה שאתה מקים ועד, אני יותר ותיק מכל המנהלים ב-SAP. הייתי הרבה לפניהם. השכל לא נמצא רק בצד אחד של השולחן, ובסוף שיושבים ומדברים, אנחנו באמת לא ועד כוחני, מגלים שוואלה, אפשר למצוא פתרונות.
גד, אתה ראש הוועד מאז הקמתו?
כן, ונבחרתי, היו בחירות דמוקרטיות,
לא, בסדר, מה שאני רוצה לשאול.
לפני שאתה שואל, וזה התפקיד, זאת אומרת, יש לך עוד תפקיד בסאפ, או שזה התפקיד שלך?
בימינו זה התפקיד שלי, זה 1,000 עובדים, אז זה הרבה מאוד עבודה, אנחנו 9 חברי ועד, כולם עושים רק את העבודה שלהם.
ואפשר לפטר אותך?
אי אפשר לפטר אותי, כי אם אפשר לפטר אותי, הם מפטרים אותי מזמן. אי אפשר לפטר את... בגלל שאני יו"ר ועד.
אוקיי. אם לא תיבחר.
אם לא תיבחר, אתה תלך.
גם יש לי מנגנוני הגנה לזמן כלשהו, אבל חברי ועד אי אפשר לפטר. כל פעם אנחנו עושים דברים, אני מודה, זה פוגע בגמישות של ההנהלה, וזה מטריף אותם. הם רוצים לעשות מה שהם רוצים. לפטר, שיש התייעלות שאומרים ל-114, 114 הולכים. מה פתאום עשה ומתן עם חברי ועד? בסוף היא אמרה תודה. כי במקום 114 היא נפרדה רק מ-46, זה אומר שהיא נשארה למעבדה יותר גדולה.
כן.
זה כן הציל.
מה שרציתי לשאול, אתה אומר, אנחנו עובד לא כוחני ודברים כאלה, השאלה אם יש איזשהם מנגנונים שדואגים שבאמת החברה תישאר ברמה גבוהה, ולא על בסיס רצון טוב. כי רצון טוב היום אתה ראש עבד, מחר יבוא מישהו אחר, אולי ירצה כן להכריז סכסוכי עבודה ולעשות שביתות, ולפגוע בסייט, העיקר בשם איזה שהם ויכוחים. אגו. יכול להיות אגו, יכול להיות ויכוחים שהם לאו דווקא טובים לעסק, שיכולים בסוף להוביל או לרמה ירודה בחברה, או אפילו לסגירת הסייט. כאילו, כן. השאלה אם יש מנגנות ש...
זה הולך להיות סיכון.
כי אני חושב שזה בסוף, זה השם הרע שיצא לוועדי עובדים. אז יכול להיות שאתה בתור ראש ועד, אתה מאוד אגון ומאוד הוגן, ובנית יחסי עבודה טובים עם האלוואנים, ואתם באמת הגעתם לאיזושהי עבודה. מחר יבוא מישהו אחר, וזה נשמע כמו משהו שמאוד משפיע על הרמה של החברה. ואני חושב שזה מה שהרבה אנשים בהייטק נרתעים מהקונספט של ועדים.
לא, זאת אמירה מאוד חזקה, ואני מאוד מסכים איתה. כרגע עוד פעם, כל השאלות שנשאלו גם בפייסבוק, זה דברים שאני עוקר מהשורש, כאילו, כרגע לא בינוני ולא כלום. בסופו של דבר, הכל זה בני אדם. ויש בני אדם מוצלחים, ויש כאלה שפחות, יש גם מנהלים שהם פחות מוצלחים, ומנהלים טובים, אותו דבר ועדים. אם חס וחלילה, אני לא אבחר ויתפוס את זה מישהו מושחת, או מישהו שעסוק באגו וכאלה, זה יכול ללכת לצערי למקוחות לא טובים.
אני רוצה להיכנס לזה, לפי מנגנון שסיפרת לי קודם, זאת אומרת שביטות וכאלה, יש דברים שמותר לכם לעשות בגלל שאתם, בגלל שיש התאגדות? יש דברים שבלי שום קשר להסכם, נגיד אמרת שביטות, מותר לכם פשוט לשבוט?
לא, עוד פעם, לשביטה זה צריך להכריז סכסוך עבודה, יש לו השעיה של 14 יום, וביום ה-14 אתה יכול לשבוט. אני מעולם לא הכרזתי סכסוך עבודה.
ומה זה להכריז סכסוך? חד צדדי? יש לזה מנגנונים? מי מפקח על זה?
אם יש משהו שאני לא מסתדר עם ההנהלה, סתם, עושים הסכם קיבוצי, והם עורכים אותו הרבה זמן, ולא חותמים, אני אומר להם, אני אכריז סכסוך עבודה, ועוד פעם, אני מודיע להם, זה שום דבר, הכל בתום. כאילו, אתם לא רוצים לדבר איתי, אתם לא סופרים. אז אני אכריז סכסוך עבודה, יפתחו לי את הסכסוך עבודה בהסתדרות, ואז יש להם 14 יום להתעשת עליהם, הצד השני, דברו איתי, אני לא, אני גם בן אדם, דברו איתי.
אבל מי קובע אם מותר לך הסכסוך עבודה הזה מוצדק או לא?
בהסתדרות יש מנגנונים, יש ועדה לתיאום וביצוע, ויש המון בקרות, זה לא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה.
אני מבין.
זה שבתקשורת מציגים את זה שאנחנו משוגעים, עוד פעם, הוועדים המשוגעים, הם עבדו מול הנהלות משוגעות. דרך אגב, כמו פיזיקה, אתה מפעיל וקטור, יש וקטור נגדי.
אני מבין את זה. תגיד, ואיזה עוד חברות? אז אני חושב להגיד, אבי, זה נכון שמישהו יכול עכשיו להחליף, אבל מצד שני, עוד פעם, אני חושב שלפי המנגנון שאתה מספר עליו, גד, ההסכמים הקיבוציים, שוב, אף אחד לא כופה לחתום עליהם. הם חייבים לדבר בצורה הוגנת ובתום לב. זה מה שהם חייבים לעשות. ככה זה נשמע לי. אני מסכים שנתפס. אני חושב שמה שגד מנסה לנפץ פה, את התפיסה שזה באמת אתה, יש לך כוח אינסופי, ואתה יכול לעשות מה שבא לך. זה נשמע, כמו שאתה אומר, יש מנגנוני פיקוח, והמעסיק ממש לא מחויב לכל דבר, ויש לו הרבה מנגנונים נגד. אתה יודע, אני לא מכיר מספיק כמובן, כאילו אני לא הייתי בחברות עם ועד, אתה, יש לך ניסיון של אחד יותר ממני בהיבט הזה, ו-24 שנים יותר, אבל לא 24, בוועד יש לך 10 שנים. כן, 9 שנים יותר, אבל לפי מה שאתה מתאר, אם יש לנו תאר הוא נכון, ואני סומך על זה שהוא נכון, זה באמת מנגנון שהוא, אגב, כמו רוב הדברים, הם מוצגים בצורה מאוד קיצונית, אתה רואה בטלוויזיה זה בצורה קיצונית, בפועל זה קצת אחר, ותמיד אתה רואה את מקרה הקיצון. רציתי לשאול אותך, גד, באיזה עוד חברות הייטק יש התאגדויות?
אז אנחנו באמת היינו הוועד הראשון בהייטק הישראלי. דרך אגב, אבי ניסן קורן, יו"ר ההסתדרות, אז היה בשוק שהגענו אליו. הוא אמר, אנשים עם שכר ממוצע, אז היה 30,000 שקל, לא חשבתי שאי פעם יתאגדו. אבל פעם, זה לא הכסף, זה שיספרו אותך, שידברו איתך.
כן.
כי אם גייסו אותך כי אתה אינטליגנט, אז למה לא מדברים איתך על דברים אחרים? Mm-hmm. אז שידברו איתך, זה הכל. בואו נדבר, אנחנו פה בשביל לדבר, אנחנו עובדים בחברה. אז חשבתי שתתחיל תנופת התאגדות, לצערי לא. אחרינו התאגדו ECI, היום זה ריבון. Mm-hmm. ECI הייתה התאגדות מאוד שונה מאיתנו, מאוד אלימה, מכריזו שביטה, שאתה שובט, אתה רוצה לוודא שאנשים ישמרו את השביטה, אז הם באו, עמדו בכניסה לבניין, החברה הביאה מאבטחים רוסים, היו מכות, פינויים באמבולנס של עובדים, היה מאוד אלים ב-ECI, ב-ECI יש ועד, יורה ועד חבר טוב שלי, ועד מאוד שונה מאיתנו. הם ועד מאוד אלים, אנחנו ועד אירופאי. אני באמת, אני הכי אירופאי פה בוועדים.
באיזה עוד חברות?
יש את מה שנשאר מקונברס הגדולה, שהיום זה מבניר, זה 40 איש. עזוב, זה היה 7,000, היום זה 40, בעקבות כל מה שקרה עם הבקדייטינג וקובי אלכסנדר וכל הסיפורים. ויש עוד את שורקום, חברה קטנה. עכשיו בימים האלה, שזה מעניין, יש התאגדות בנוקיה. שנוקיה...
ישראל?
נוקיה בארץ זה כולה 120 עובדים, הם צריכים להחתים 45 כדי להקים ועד, אפילו על זה הם לצערי קצת נאבקים, למרות שהם יצליחו בוודאות, ומה שמדהים בנוקיה, שהייתי שם לפני שבועיים, הזמינו אותי לדבר, שזה חברה אירופאית, בדיוק כמונו, 80,000 עובדים בעולם, פינית. בפינלנד עבודה מאורגנת זה, 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 זה. אין, אף אחד לא... עכשיו, הוא יושב עובד ישראלי, ומה הוא אומר? הוא משדר את הפחד שלו, וזה בסדר, אני מבין. החברה הפינית תסגור אותנו, הקמנו ועד. אני אומר לו, אחי, החברה הפינית, שרואה שאתה מתאגד בישראל, היא לא, אין לה שום דבר נגדך. אתה סושל פרטנר. להפך, הם אומרים, וואו, האנשים אוהבים את מקום העבודה, הם רוצים להמשיך לעבוד פה, כי כל ישראלי אחר היה מרענן קורות חיים ומדלג למקום הבא. אם אתה מקים ועד בחברה הפינית, הפינים מכבדים את זה, הפינים ידברו איתך. יכול להיות שהישראלים ייתנו לך בראש, דרך אגב, גם הישראלים לא נותנים להם בראש. כי בחברות האירופאיות, ואני יכול להגיד לך שזה היה אצלי, לי היה מאבק, עוד פעם, SAP מאוד שמרו על החוקים, כי הם לא יפגעו בעבודה מאורגנת, כי זה עבירה על החוק. אבל הם נתנו להנהלה הישראלית להתנהל בתוך גבולות גזרה מאוד ברורים. באיזשהו שלב שהם ראו, בזמנו היו לנו שתי מנכליות, מנכלית של SAP Labs, פיתוח, ו-SAP ישראל שזה מכירות, SAP ישראל זה גוף של 100 איש, 900 איש שזה כל היתר. הם ראו שמישהו שם קצת התבלבל, ואני יכול להגיד לכם שבראשון לנובמבר 2016, אני לא אשכח את זה, הגיעו לי שני חבר'ה נחמדים מגרמניה, אנשים של הייטק יחסי עבודה, לא הייטק כמונו, טישרט וג'ינס, חליפה שלושה חלקים, עניבה, מסודרים, יושבים עם שלושה חברי ועד בחדר, ואומרים לנו, תקשיבו, שלחנו אז המון מיילים לבורד. אצלנו לא שולחים מיילים לבורד ממברס, תפסיקו עם זה. אומרים להם, כן, אבל אף אחד לא עונה לנו. אז אנחנו פה, נעים מאוד, ארנסטו ומתיאס, מתיאס הגרמני, ארנסטו האיטלקי, ומהיום אתם מדברים איתנו. ואנחנו יכולים להגיד לכם שזה היה ראשון לנובמבר 16, עד סוף השנה יש לכם הסכם קיבוצי. זה לא שתקבלו כל מה שאתם רוצים, אבל דיר בלק לפוצץ. כל פעם, שנייה לפני שאתם מפוצצים, אתם מרימים אלינו טלפון, ואנחנו מסדרים את העניינים. שוב, אתם לא תקבלו כל מה שאתם רוצים, אבל תנהלו מסע ומתן מכובד, ואתם תסיימו את זה. לא הספקנו עד סוף השנה, אבל ב-15 לינואר 17 נחתם הסכם קיבוצי ראשון בהייטק הישראלי, שהנהלה הגרמנית תומכת בזה, כי היא מבינה שזה שום דבר רע.
יש לי עוד שתי שאלות שאני אשמח לשאול, ואז תענה לי עליהן אחת אחת. השאלה הראשונה שרציתי לשאול, אמרת קודם שלא כל העובדים חתומים משהו על הוועד, זאת אומרת, לא כל העובדים בהכרח הם תומכים בוועד, יש, אתה צריך כאילו להחליט אם אתה חלק או לא חלק?
חזרת לעולם הטכני, בסדר, זו שאלה שבאמת שואלים הרבה בקבוצות.
אז מה באמת קורה, למה שאני, אם אני לא חותם, מה בעצם הגורל שלי?
אז אני אסביר לך. להקים ועד צריך שליש מעובדים, 33%.
הקמנו ועד.
הקמנו ועד. בעיקרון, ברגע שיש הסכם קיבוצי, הסכם קיבוצי חל על כל העובדים, חוץ ממוחרגים שזה בכירים ואנשי אמון. בתוך SAP בישראל, 1,000 עובדים, 40 אנשים מוחרגים.
כן, כן.
מנכליות וכאלה. כל היתר ההסכם חל עליהם. יש מי שחתום להסתדרות, ואז הוא נחשב, הוא משלם דמי חבר, שזה מעט יותר כסף, והוא חבר הסתדרות, ויש מי שהוא רק נהנה מההסכם, כי כולם נהנים מההסכם, ההסכם מטיב עם כולם, אין ספק, אז הוא משלם רק דמי טיפול, והוא לא חבר הסתדרות. היום אנחנו על 60% חברי הסתדרות.
מה נותן לי להיות חבר הסתדרות?
אז חבר הסתדרות קודם כל נותן לך, וזה מה שאנחנו מסבירים לכל עובד חדש שמגיע, יש פה ועד עובדים, תתמוך בנו. כשאני הולך למסע ומתן עם ההנהלה, ההנהלה יודעת בדיוק כמה חתומים יש לי. אם אני בא עם 90% חתומים, או 50% חתומים, הם מסתכלים עליי אחרת. הם יודעים ש-80% כל העובדים איתנו. ואז נשיג להם גם הרבה יותר. בהסכם הקיבוצי זה קצת כזה, צריך להבין אם זה, איפה מי הביצה ומי התרנגולת.
אוקיי.
זה מבחינה ערכית, שזה אני מסביר להם. הרבה עובדים מבינים את זה כבר ערכית ב-SAP.
ומה עוד?
מעבר לזה, זה כבר דברים כלכליים. מי שחתום להסתדרות, אז יש לו את המועדון צרכנות ביחד בשבילך, שהוא נחשב מועדון מאוד מוצלח, ויש אנשים שמצטרפים להסתדרות רק אם אוהבים, לא, עם קניינים כאלה.
העניין, אבל לצורך העניין, נגיד, אם אני עובד שאני חתום על הוועד, אז אני, יש תיקו יותר שאני אדבר עם חברי ועד העובדים.
עוד פעם, אנחנו לא עושים איפה ואיפה. אני כן, אם בא אליי מישהו שהוא לא חתום ומבקש שם רואים זה, אני אומר לו, אחי, אנחנו חברים, תהיה גם אתה חבר שלי.
תחתום.
ואחרת זה קצת, אין פה הדדיות.
אני מבין.
אבל כולם יקבלו מני שירות. אני יכול להגיד שאפילו דיברנו קודם על האוכלוסייה שהגיעה מברית המועצות, שהייתה עסוקה בלסנות עבד, עם הזמן הם באים ומכירים אותנו, ופתאום מקבלים עזרה ואומרים, וואו, הם אמרו לי את זה באופן אישי, זה נורא כיף. וואה, אתה בכלל לא כמו שתיארו לי אותך. כי תשמעו, תנפו עליי בחברה, חבל על הזמן.
אז האמת שגם אני רואה אותך עכשיו...
אני איש נחמד, אתם רואים, אני איש נחמד.
תשמע, אתה לא כמו שאתה בוואטסאפ גם. זה בכלל לא צריכים. אבל...
איך אני בוואטסאפ?
השאלה... לא, סתם, לא.
האמת שיש לי רגע שאלה שקשורה להסכם הקיבוצי, שאני חושב שאולי... לא דיברנו עליו מספיק. אולי כאילו תתאר קצת משהו בהסכם הקיבוצי הזה, כי אני חושב ש... בוא תקריא לנו.
דרך אגב, הסכם קיבוצי וזה חשוב.
הועיל וצד זה רוצה לעשות...
זה מסמך משפטי, אבל זה הכל פאבליק, זה מה שיפה, זה לא כמו חוזה אישי.
כן, הגיוני.
זה הכל במשרד התמ"ת, הכל פאבליק, הכל
פתוח. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. הנושא הזה של הסכמים קיבוציים הוא הרבה פעמים מרתיע בהייטק, כי אנחנו אוהבים חוזים אישיים, אנחנו אוהבים לעשות מסע ומתן, יש להפתח הרצאה נהדרת על מסע ומתן בשכר, להתמקח על... השאלה אם זה לא גורם לשכר, דווקא לא להיות תחרותי ולהיות יותר מטיב עם הוותיקים בחברה, שזה מה שהרבה פעמים מפחדים. יכול, דרג א', דרג ב', דור, איך קוראים לזה בחברה חשמל?
זה מושגים מדור א', דור ב', התכוונת?
דור א', כן, זהו, לא זכרתי איך קוראים לזה.
זה מושגים באמת מעולם הנמלים. אצלנו זה לא קיים, יש חוזים אישיים, אנשים מקבלים רק על בסיס ביצועים.
אז מה ההסכם הקיבוצי נותן?
ההסכם הקיבוצי, עוד פעם, מנושא השכר נותן את האחוז אחד,
הוא מבטיח לך אחוז אחד העלה.
וש-SAP, למשל, לפני שנתיים, בכל השוק היה פחות, לא היו עלות שכר, לא הגיע תקציב, נתנו רק את האחוז שהם חייבים. אז בהסכם הקרוב אנחנו ממש נדבר על זה, שאנחנו מצפים שאם המדד עולה יותר, אז שפחות יהיו צמודים למדד. נתנו לנו פחות מהמדד, ועל זה מאוד כעסנו. בגרמניה הם לא יכלו לעשות את זה. דרך אגב, מה שיפה אצל הגרמנים, שזה גם, זה קשור ללכלוכים שמלכלכים על ועדים, הוועד הגרמני הוא ועד שאין לו את זכות השביטה. לי יש את the right to strike, אני יכול לשבוט, לי ולצרפתים, הצרפתים הם הוועד הכי משוגע ב-SAP, איתם לא מתעסקים. הגרמנים אין להם את זכות השביטה, ובכל זאת הם הוועד הכי חזק ב-SAP. איך? ברגע שאתה מקים ועד ב-SAP, אחרי ששלושה אנשים הרימו יד, אוטומטית יש code determination. Code determination זה אומר שעל כל דבר בחברה צריך להסכים עם הוועד. אין דבר שזז בלי הסכמה. בזכות זה, בסופו של דבר, חברות הייטק מצליחות לגרום לזה שעובדים יהיו אפי. כי כשאני עבדתי מול ארנסטו, שהיה L1 במשאבי אנוש, הוא אמר לי, גד, הוא מאוד צימפט ועדים. והוא אמר לי, כדי שעובדים ב-SAP יהיו מרוצים, אני יודע שזה נחמד שאני מדבר עם ההנהלה, אבל אני לא מקבל את כל האמת שם. ובגלל זה מאוד חשוב לי לשמוע גם אותך, כי רק בזכות איסוף מידע מההנהלה ומנציגי עובדים, אני אצליח לייצר עובדים סופר מרוצים, וזה הכי חשוב לי.
כן, יש, אני ספק שיש משהו במי שמייצג את העובדים בהיבט הזה כדי לקבל את האינפורמציה. אם שוב, זה כל תהליך שהוא לא באמת מושחת ובלי אגו. תגיד, מה לדעתך צריך להיות גודל של חברה כדי להתאגד? חברה של 15 עובדים, זה שווה שיהיה עובדים שמאוגדים, 40, 100, סטארט-אפ, לא סטארט-אפ, חברה שכבר רווחית, מגייסת. זה, אני, כאילו, אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו נמצאים אתה יודע, הייטק הישראלי, הרבה מנו חברות סטארט-אפ,
כן.
שהם עדיין לא מרוויחות כסף, עדיין תחת VC, איך בכלל לתפוס את זה, אתה יודע, משקיע? כאילו, אתה יודע, כשאתה מדבר על חברות כמו נוקיה, סאפ, חברות שהן מגלגלות כסף, באמת רווחיות, מחזיקות עצמן, זה סיפור קצת שונה, נסחרות בבורסה. אבל אם אנחנו חברה פרטית, ואנחנו בכלל עדיין חיים בלי רווחים, זה משהו שהוא לדעתך כדאי לעשות?
כן, זה יכול להרתיע משקיעים אפילו.
אני שואל.
אז עוד פעם, זה עוד פעם קצת הסטיגמות, יש מרתיעים שזה משקיע, יש משקיעים שזה לא מרתיע. משקיעים אירופאים, הם מבינים את העולם הזה, וזו שאלה טובה, כי אני אוהב אותה, כי עוד פעם, אני בסופו של דבר אוהב ועדים כדבר חיובי, שיכול להרים חברה. הנה, הדבר שפרסמתי בדיוק בפייסבוק, שהקמנו את הוועד, היינו מדורגים מקום 25 בחברות שטוב בהם לעבוד בארץ, עכשיו אנחנו מקום חמישי. זה מאוד בזכות זה ש-SAP, אחת החברות היחידות במשק, שהעובד לא פוחד מפיטורים. וב-23 שפיתרו בכל השוק בישראל, אצלנו נכנסו למסע ומתן, רצו לפטר אנשים, ובסוף אף אחד לא פותר. וב-SAP אף אחד לא היה לחוץ, כמו החבר שלי שאני יוצא איתו פעם בשבוע מאמזון, שאמר לי, אחי, אני לא יודע אם זה יגיע אליי או לא, והוא איש בן 48. אז זה לא כיף בגיל 48 שיש לך משכנתה וילדים, לא משנה כמה חסכת, זה לא נעים. זה נורא כיף לדלג מקומות עבודה שאתה מחליט, לא שמחליטים בשבילך.
כן.
אצלנו אף אחד לא פחד, אנשים היו סופר רגועים, דרך אגב זה תורם לזה שזה מקום עבודה הרבה יותר פרודקטיבי, אף אחד לא לחוץ, אף אחד לא התחיל להדכן את הלינקדאין שלו, כולם המשיכו לעבוד כרגיל, ידעו, יש פה ועד, הוועד יטפל, המסע ומתן נגמר בזה, עזבו, לא צריך לפטר בישראל. נו, הרגתם אותנו עם המסע ומתן הארוך הזה, לא מפטרים בישראל. יאללה, לא צריך לפטר בישראל.
טוב, יפה. אולי נעשה שאלות מהקהל.
כן.
אז בואו נתחיל משאלה של דוד מאיר לוי, ששואל מה התפוקה של סאפ ישראל לעומת מרכזי פיתוח אחרים של סאפ בעולם.
אז עוד פעם, אני לא מדעתי, אני יור ועד עובדים, אולי משאבי אנוש, אבל זו שאלה שבאמת כאילו, אני מבינה, אני חותרת ולא, אין שום הבדל, אנחנו אתר מאוד פרודוקטיבי, עובדים, הסכם קיבוצי לא גורם לאנשים לא לעבוד. עוד פעם, על בסיס ביצועים אפשר לפטר כל עובד אם הוא...
יש שם קביעות בהסכם?
אין קביעות, אחרי 3.5 שנים צריך לעשות את תהליך הפיתורים המשמעותי לגבי ביצועים. עד 3.5 שנים אנחנו אומרים, טעות בגיוס, אתם יכולים לפטר מהר יותר. אין קביעות, אין מושג כזה קביעות. אנחנו הייטק בכל זאת.
ותגיד, יונתן שטקל שואל האם הוועד מעורב בתהליכי קידום בחברה.
הוועד לא מעורב בתהליכי קידום, כמו שהיה בחברת חשמל וכאלה, אבל הוועד כן דרש, ומה שלאחרונה זה קרה, שכל משרה שרוצים לקדם למישהו לניהול או לסקרם מאסטר, שתיפתח משרה לכולם, ושיראינו אנשים, בסוף שיחליטו מה שהם רוצים, אבל שיאפשרו לאנשים להתקדם, כי אנחנו רוצים לאפשר לאנשים להתקדם בתוך החברה.
עכשיו יש צוות, ונגיד יש שם מישהו שרוצה להיות סקרם מאסטר, ואומרים, וואלה, צריך פה סקרם מאסטר, אז אי אפשר לקחת ישירות אותו, צריך לפתוח את זה לסוג של מכרז.
כי אז, ובוא נודה על האשמה, למרות שיש לנו פה מישהו בכיר, יש גם הנהלות מושחתות, ויש נפוטיזם. ואנחנו גם את זה רוצים למנוע, כמה שתמיד האשימו אותנו, אני יכול להעיד שדווקא בהנהלות יש יותר פוילישטיקים כאלה, ואז אנחנו אומרים, תפתחו את המשרה.
אבל זה מעניין, כי לפעמים יש אנשים שהם אולי מיצו את תפקידם, ואתה חושב, זה בן אדם מוכשר, אני רוצה אותו פה, בוא נראה מה הוא יכול לעשות. ואז אם אתה אומר, לא תמיד אני צריך את התפקיד, לפעמים פתיחה של תפקיד היא אופורטוניסטית, יש פה בן אדם שמעוניין לעשות משהו אחר, אני חושב שהוא יהיה טוב.
תפקיד בשביל הבן אדם.
כן, אתה פותח תפקיד בשביל הבן אדם.
אז זה היה לנו ממש עכשיו, פותחים תפקיד בשביל הבן אדם, זה כן מופיע בהסכם, תפתחו אותו לכולם, בסוף תקבלו את הבן אדם הזה, אבל עצם זה שתפתחו, וזה קצת לפתוח את הראש, עצם זה שתפתחו אותו לכולם, אז פתאום המנהל המראיין יפגוש אנשים שהוא לא חשב, הוא אפילו לא הכיר אותם, כי אנחנו כבר 1,000 עובדים, וואו, גם זה טוב, אמנם הכרתי רק אותו, כי הוא איתי, אבל וואלה, יש פה אנשים תותחים, לא הכרתי אותם, ואז בסוף הוא הגייס את האיש שהוא רצה כנראה, וזה בסדר.
כי זה אין לכם השפעה בכל מקרה.
כן, זה הוא מחליט.
הוא יכול לראיין, למרית עין,
ובסוף שבר זה מה שהם עושים.
כן.
אבל תפתחו, ואז יותר מזה, הם גם עושים, בסופו של דבר, הנהלה, שעושה כזה דבר, עושה נזק, הוא קידם רק אותו, יש עוד ארבעה אחרים שחושבים שגם הם ראויים.
אני חושב שמה שזה עושה, זה כמו שאתה אומר, אם באמת הוא מראיין וזה קורה ולא סבבה, בסוף נגיד אם רואים שבאמת יש נפוטיזם, זה פשוט יותר ויזבילי, כי אתה בעצם רואה שתמיד פותחים משרה, תמיד מראיינים 5 אנשים שאנשים רוצים להתקדם, ותמיד לוקחים את הבן אדם הרלוונטי, כאילו הספציפי, וזה לא נראה גם הוגן. לא נראה, כאילו אין לזה סיבות הגיוניות, אז אפשר להתחיל לחקור את זה ולהבין מה קורה, יש לך יותר סיגנל.
זה איפשהו מייצר שקיפות.
מירי קוריאל, כפרה עליה, שואלת, האם הוועד מעורב בקבלות החלטות אסטרטגיות בחברה, והאם קיום ותפקוד הוועד קשורים לוועדי העובדים בגרמניה?
כן, אז עניתי על זה גם פה באתר אני רואה. החלטות אסטרטגיות, אני מניח שמתכוונת להחלטות על מוצרים.
עסקיות, החלטות אסטרטגיות עסקיות.
עסקיות זה החלטות של החברה. לאחרונה פנו אליי שני עובדים שלקחו את המוצר שהם עבדו, העבירו אותו לגרמניה והביאו למשהו אחר. אמרתי להם, אנשים, זה לא התחום שלי. החלטות עסקיות, יש פה הנהלה, אנחנו דואגים לזכויות עובדים.
כן, זאת אומרת, אם החלטה אסטרטגית השפיעה על זכויות עובדים, אז שם אתה מעורב.
ככה עניתי להם. אם זה משפיע עליכם, מפטרים וזה, פה אני אתערב. להחליף מוצר, מה אני אעשה? SAP החליטה שהיא רוצה לדחוף מוצר אחר.
זה לא התפקיד שלי.
רוצה גם להביא אתכם לטכנולוגיה אחרת. עוד פעם, טכנולוגיה צריך הדרכות, אבל לא ניכנס. הקשר לוועדים אחרים, אז עוד פעם, הוועד הישראלי קיים בזכות עצמו על פי חוקי העבודה בישראל. אני עם השנים יצרתי קשרים עם הוועדים האירופאים, אני עובד מאוד חזק עם הוועד הגרמני והצרפתי, שהם שלושת הוועדים הכי חזקים ב-SAP בעולם, זה הגרמני, הצרפתי והישראלי. אנחנו בתשע שנים צריכנו לעשות לעצמנו שם משמעותי בעולם, בזכות ההתנהלות כן הוגנת מצד שני אסרטיבית, בסוף אנחנו ישראלים, הם די כאילו מופתעים כל פעם האירופאים מצורת ניהול המסע המתן הישראלית, שהיא לצערי מאוד אלימה, פחות הסגנון שלי, אבל זה הסגנון הישראלי. אז אני כן בקשר איתה עם הוועד האירופאי, עם הוועד הבלגי, עם הצרפתי, גרמני, אני עובד עם כולם בשיתוף פעולה, בסופו של דבר, power to the people, ככל שאתה יותר בקשר עם אנשים, אתה יודע מה קורה במדינות אחרות, אתה משתף פעולה, אני יכול להגיד, עכשיו, ב-23, התחיל תהליך התייעלות בכל העולם גלובלי, ולא אהבנו את ההתנהלות של SAP. SAP לראשונה התנהלה בצורה מאוד כוחנית, שלא מקובלת ב-SAP. אז אני הזמתי פנייה, אני פניתי לחבר שלי, יור הוועד האירופאי, ואמרנו לו, אמרתי לו, בוא נעשה משהו משותף, נראה סולידריות של עובדים, סולידריות זה כוח מטורף, והוצאנו מייל, הוא עבד על זה, ניהל פרויקט, כמו שגרמני יודע לנהל פרויקט, יצא מייל שהיו חתומים עליו כל הוועדים בעולם, הוצאנו אותו לעובדים, לא הוצאנו אותו להנהלה, לבורד, כדי לא להלבין את פניו של אף אחד שם בבורד, אבל יצא מייל לכל העובדים בכל העולם, אנחנו הוועדים לא מוכנים לצורה שזה יתנהל, זה לא תקין, לא רואים את זה בעין יפה. אני יכול להגיד לכם, אולי בגלל זה, אולי לא בגלל זה, הבורד ממברית שאחראית על משאבי אנוש, עזבה את החברה עכשיו בתחילת השנה. אז כן, ב-SAP, לעובדים, לסושל פרטנרס, יש המון כוח, סופרים אותנו, רוצים שהעובדים יהיו מרוצים? לראיה, אני חייזר. אני עובד 24 שנים באותה חברה.
בהחלט מוזר מאוד.
אנשים מדלגים פה כל הזמן. טוב אצלנו בסך הכל.
שאלה האחרונה שיש לי, שהיא לא כתובה, התמונה שלך בפייסבוק ששמת, היא נראית כאילו יצר אותה AI.
יצר אותה AI, אני חושב. יש לי איזה חבר בסוכנות פנסיונית, עמיתים, שאנחנו עובדים איתם, אחלה סוכנות, דרך אגב, פרסומת חינם, אתם תשלמו על זה, סתם. אז הוא עשה אותה, לפי דעתי, ב-AI, זו תמונה שלי שצולמה פעם על רקע בבניין של SAP, והוא שפצר אותה, באמת הוא נראה אחרת, יש לי זיפים, סקנתי כבר יותר.
יפה, אוקיי, אז הבנתי, יפה, אז הנה, הכנסנו גם משהו של AI לתוך העולם הזה של הוועד עובדים. חייב להרגיש קצת זה. גד, תודה רבה.
תודה רבה לכם, היה כיף, היה ממש כיף.
זהו חברים, אתם כמובן מוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, שם כשמגיע אורח, אתם יכולים לשאול אותו שאלות, מפתחים חסרי תרבות.
הקבוצה!
ולעקוב אחרינו בטוויטר.
שם הכל קורה.
וזהו חברים
שלכם. אחלה קבוצה, אני מאוד אהבתי.
באמת. יאללה, שיהיה לכם יום קסום. ביי ביי.
ביי.